לפחות לפתוח חשש איסור עורלה בפירות. ידוע, תודה רבה, התורה כותבת והרלתם עורלתו את פריו שלוש שנים לא יאכל. והשאלה נשאלת, האם אנחנו כיום שצורכים פירות, שאיסור עורלה שייך רק בפירות, קונים פירות מהשוק, קונים פירות מהסופר, רשתות המזון, האם צריך לחשוש לאיסור עורלה? אז רק נקדים, איסור עורלה נוהג גם ביום הזה, בזמן הזה, שאין בית המקדש, איסורו דרבנן אמנם, והרלתם עורלתו את פריו שלוש שנים לא יאכל, בשנה הרביעית זה נקרא נטע רווי, צריך לבדות אותו, לחלל את זה. האיסור הזה כן מצוי, לא ברשתות שיווק, לא בחנויות, בשווקים, אבל יותר מצוי בגידולים פרטיים, ואני אסביר. ולפני כן, רק נאמר, איסור עורלה, כשיוצאים פירות בתוך שלוש שנים, זה אסור באכילה, זה איסור הנאה. הגמרא אומרת, והרלתם עורלתו את פריו, כל התפל לפריו, גם הקליפה, גם הגרעינים, כמובן בשר הפרי, אסורים, אסורים בשימוש, אסורים בהנאה, אפילו לא לבעלי חיים. העץ עצמו הוא לא אסור, העץ עצמו מותר. מדברים על הפירות שלו. האיסור הזה נוהג בארץ ישראל, ואיסור הזה נוהג גם בחוץ לארץ. האיסור הזה נוהג בגידולים של יהודי, וגם להבדיל בגידולים של גויים. נפקא מינה, אם אתה נוסע בכביש הבקעה, ואתה רואה שם איזה ערבי קטן מחבל, רוצה למכור לך, אני יודע מה, דובדבנים, האם צריך לחשוש? גוי לא נאמן, הוא לא נאמן. אם אני אשאל אותו, תגיד לי כמה שנים יש לעץ, הוא לא נאמן. ימינם ימין שקר, אין אמון בהם בקבר, שום דבר, אל תאמין להם. ערבי אומר לי, אל תאמין, הם משקרים, ערבי אומר לי. בכל אופן, מקום טרשים, מקום נטוש, איך שמרן כותב, מקום טרשים פטור מעורלה. מה זאת אומרת? אם אתה נוסע עכשיו בכביש הבקעה באיזה חור, לאו דווקא, זה יכול להיות גם בדרום, בדרום הרחוק, ואתה מוצא על אם הדרך עץ, עץ נראה טרי, נראה קטן, והוציא פרי, זה יכול להיות אולי בשקדים, בשקדיה שפה יוצא בטו בשבט, ואתה רוצה לקטוף, אבל מה עם איסור עורלה? במקום טרשים, במקום של הפקר, שאין בא מישהו וזורע ומשקה ומגנן ומזבל, אין איסור עורלה. אין איסור עורלה. אם בבניין, אדם גר בבניין ויש גינה בבניין, בכניסה לבניין, וכנראה איזה שכן אכל פרי וזרק מהחלון, אולי נפל לו, וגדל עץ, זה הפקר, זה לא של אף אחד, לא, זה לא הפקר. מקום טרשים, אתם יודעים מה זה מקום טרשים? שממה ושיממון, זה הפקר. אבל אם יש בעלים, ופה כולם בעלים, נראה אותך עכשיו מתחיל לסגור את הגינה שם לעצמך, יקומו עליך, אף אחד לא ייתן לך, מה פתאום, זה של כולם. מה? כי זה לא, ללא בעלים, דווקא שזה שלך, שיש מישהו שזה שלו, אבל ברגע שזה לא, זה הפקר, אז בהפקר אין בעיה. זה כבודו מדבר עכשיו, מה שכותב רבנו בחייר. הוא אומר, למה התורה אוסרת לאכול שלוש שנים את הפירות? שלוש שנים ראשונות אל תאכל. הוא אומר, זה בוסר. זה כביכול כמו שהוא אומר, רעל. זה מזיק לבריאות. אבל אנחנו עכשיו לא שמה. עכשיו בן אדם בא ורוצה לאכול. אם זה הפקר, מותר לו לאכול. רבותיי, מה קורה היום אם אני עכשיו הולך פה לשוק? רבותיי, אני הולך לשוק וקונה, האם אני צריך לחשוש לעורלה? תכלס, שורה תחתונה. צריך לדעת, מרן השולחן ערוך פוסק פירות שהם ספק עורלה אסור בארץ ישראל. ספק עורלה. אם כבודו טס לחול, מותר ספק עורלה. יש עורלה בחול, אבל זה ספק. אני עכשיו נמצא במרכול שם, בחנות. מותר. בארץ ישראל ספק אסור. אז איך אתה אומר? אומר הרדב"ז. הוא אומר, מתי אני אומר ספק עורלה בארץ ישראל אסור? מתי שאני רואה עכשיו קרם, אני רואה עכשיו פרדס. יש שם עצים צעירים, בתוך 3 שנים שהוציאו פירות, ויש עצים מבוגרים. מגיע בעל הפרדס ומוציא לי תפוז לבחוץ, אסור לי לאכול את זה. למה? כי אני לא יודע מאיזה עץ הוא כתף, אולי מהעץ הצעיר. וספק עורלה בארץ ישראל, מה הדין? אסור. אז לא. אבל שוק הסיטונאי, כל עיר בישראל יש שוק סיטונאי, שלשם מביאים את כל הפירות והירקות, מהשדות, מהצפון לדרום, לא משנה. זה נקרא תנובה. עכשיו, מביאים את זה, כמו שהזכיר האדון, מביאים את זה מהמון מקומות, מהצפון, מהדרום, במסעיות. אומר חכם עובדיה, זה לא ספק עורלה. זה, על זה אומרים כל דה פריש, מרובה פריש. רוב פירות עורלה או לא עורלה? לא עורלה. רוב פירות יוצאים בתוך 3 שנים או אחרי? אחרי 3 שנים. פסיפלורה זה פרי יחיד שהוא יוצא בתוך 3 שנים. הרב עובדיה, חכם בן ציון ועוד פוסקי ספרד, דעתם שהפסיפלורה זה אדמה. ברוך אתה, השם בורא פרי האדמה, זה לא עץ. וזה לא עורלה. אחינו האשכנזים אומרים שזה עץ. ולכן לא תראו פסיפלורה בקשרות בדץ. למה? כי הם אומרים זה ספק עורלה. אתם תראו על זה מדבקה בקשרות רבנות רגילה. למה אבל? בגלל זה. אנחנו ספרדים. יש חשש? אין חשש. מי שמגדל בבית פסיפלורה, אומרים שזה בריא. מי שמגדל, צריך לדעת בתוך ג' שנים, זה לא עורלה ומותר באכילה לספרדים. בתוך 3 שנים הוא מוציא, נכון? הוא מוציא בתוך 3 שנים את הפירות שלו. אז אתה אומר, זה כדאי לגדל, זה חסכוני, זה כן. טוב, בכל אופן, בואו נחזור לענייננו. כשאתה קונה בחנות, חברים, כשאתה קונה בחנות, חנות של פירות וירקות, אז הנה הרב עובדיה אומר שאין בעיה של עורלה, לגבי מעשר זה, זה לא נכון. למה לא? כי אם החנות היא תחת כשרות בפיקוח, זה משהו אחד, אבל אם החנות אין לה כשרות, אל תקנה. למה? א', בעיה של תרומות ומעשרות, וגם אין פיקוח על העורלה. מה זאת אומרת? אבל אמרת שזה מגיע מהשוק הסיטונאי. התשובה, שהרבה פעמים מגדלים פרטיים, שזה עורלה וזה קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה. הוא מביא לבעל החנות פירות מהגידול הביתי שלו. אין פיקוח כי אין כשרות, אז אין משגיח. לכן, לא קונים בחנות פירות. מה יש בפירות? לא קונים פירות בחנות בלי כשרות. גם בעיה של תרומות ומעשרות, גם בעיה של עורלה. אם יש כשרות, מצוין. אם יש כשרות בדץ, עוד יותר טוב. למה? הבדץ, יש להם עוד פיקוח של עורלה. חוץ ממה שכבודו אומר שרוב פירות לא עורלה ואין בעיה, אבל יש להם עוד פיקוח. איזה פיקוח? שהם לא מכניסים לאותם חנויות שהם תחת הכשרות שלהם, אותם פירות שהם באחוזים נמוכים מאוד חשש עורלה, וקיים, קיים. אחוזים נמוכים של חשש עורלה, הם לא מכניסים לחנויות. אז כשאתה קונה בחנות עם כשרות בדץ, אתה יכול להיות רגוע. כשרות רבנות זה גם בסדר, אבל בלי כשרות, בשום אופן לא. בשום אופן לא. אנחנו פוגשים את הבעיה של אורלה, אדם שהוא מגדל בבית עץ, כבר יש לעץ 10 שנים ו-20 שנה, ועכשיו בן אדם עובר דירה. הוא עובר דירה, הוא לא רוצה להשאיר לקונה כלום, גם לא את העץ שהוא טיפח ועבד עליו. נוח לו לאדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. והוא רוצה עכשיו את ה... הוא מוציא את העץ מהגינה. הוצאת את העץ מהגינה, לטעת אותו במקום החדש, שם אתה צריך, אם הוצאת אותו בלי גוש אפר שהוא יכול לחיות לפחות כ-3 ימים ויש אומרים שבועיים, אתה חייב למנות ג' שנים אורלה. אם הוצאת אותו ארום ועריה, אתה חייב עוד הפעם בג' שנים אורלה, שנה רביעית צריך לפדות את זה על פדיון נטע רווי, לחלל את זה. ואני אומר לכם, צריך לדעת את ההלכות האלה. אני לא יודע אם בירושלים זה כל כך מעשי, אבל בלי נדר, אולי נדבר מחר, לא יודע, אולי, או פה, נראה איפה מתי נדבר על תרומות ומעשרות. ואני אומר לכם את האמת, אנשים לא יודעים את ההלכות האלה. אנשים לא יודעים. ואני לא מדבר עליכם, מדבר על אנשים שיש להם גינות. אולי גם לכם יש גינות, אני לא יודע. יש גינות אצלנו במבשרת, ואנשים נוטים, זה לימון, זה תפור, זה. אנשים אוהבים לגדל, בסדר גמור. אבל את ההלכות, אומרים לי הרב, אנחנו לוקחים אחד וזורקים. תגיד, אתה רציני? אתה לא יצאת את חובת מעשר. צריך לדעת איך עושים, מה עושים. אחד אומר לי, אני אוכל תחת העץ, והוא עומד עליהם תחת, שאין תחת העץ. תחת העץ, פטור מתרומות ומעשרות. אמרתי לו, אתה חושב זה סוכה? הוא חושב זה סוכה. אם הוא עומד מתחת לעץ, מותר לו לאכול בלי לעשר. מה פתאום? אפשר להפקיר את העץ, זה גם, זה צריך לדעת איך, אבל לא צריך לעמוד תחת העץ. כוונה שהוא אוכל את זה אכילת הרי. גם הכהן, ורוב הפרסים חושבים שהם כהנים, צריך, מכילה שאני אומר את זה, צריך, אני פעם סיפרתי, אני יודע, אני, לא נעים לי, אני יודע שיש תשובה של הרבק שידורון עליו השלום, והוא טוען בתוקף, הרב עובדיה, אולי נקדים, הרב עובדיה עליו השלום יש לו תשובה להתיר כהן לגרושה. איך מותר כהן גרושה? אז הוא עשה כמה צירופים שהחתונה שלה הייתה פסולה עם העדים, וגם בסוף הוא אומר, וגם הכהן הזה הוא פרסי, אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא כהן. אז הרב, בסדר, לא ניכנס, הרב בקשי דורון, עליו השלום, אני למדתי אצלו, אני אומר לכם, אדם פרסי, היה רב הראשי לישראל, איזה ענווה הייתה לו, הייתי מתקשר אליו, הוא היה עונה לטלפון, היה תמיד שואל, והיה באמת מדהים, מדהים, איזה ענווה הייתה לו, והוא הכתים, רגע, הוא הכתים מלא רבנים פרסים, לא רבנים, הוא הכתים את הוותיקים בעדה הפרסית, וגם מתוכם עליו השלום הסבא שלי, שמה פתאום, הכהנים הם כהנים ודאי, והפרסים, ולא חלילה, לא להטיל בהם מום, כאילו הכוונה פגם. אני, כמובן, מה שהם אומרים הרבנים, קודש קודשים, אני לא נכנס לזה. אני רק יכול לספר לכם סיפור לפני למעלה מ-20 שנה, בא אליי מישהו שאני אלמד את הבן שלו להניח תפילין ולא משנה. הם פרסים, האבא מפרס היה. עולה חדש, לפני למעלה מ-20 שנה. אמרתי לו, תגיד לי, ואז זה היה כל הנידון הזה, פרסים כן, פרסים לא. הוא אומר לי, אני יכול להעיד, הוא היה מאספן. הוא היה מאספן, זה עיר בפרס. הוא אומר, אני יכול להעיד לך ש... היו מגיעים מיזד, מהעיר יזד, הייתה עניות ביזד, זה מה ששמעתי מהסבא. סבא שלי גם היה מיזד, כמובן, כולכם הכרתם. הוא אומר, היו באים לאספן, עולים כולם, הנערים, היו עולים להיכל, לעשות כפיים, נשיאות כפיים כהנים, וכשהיו יורדים, היינו מביאים להם מטבע. הוא מטבע, עכשיו, כסף. אז הם היו עולים, ואחר כך נראה, לאט לאט לאט, הם החזיקו, הילד זוכר שאבא עלה לכהונה, והוא לא מבין שאבא עלה לכהונה לקבל מטבע, לא כי הוא כהן. זה הוא העיד לי, הוא אומר לי, אני אומר לך, זה עדות נאמנה, אני הייתי. הוא אחד שהגיע מאספן, ואומר לי, אני ראיתי איך היה הסדים, שברגע שיש ברכת כהנים, כולם עולים. כולם עולים. הסבא שלי עליו השלום סיפר, הוא אומר, לא ככה, הוא אומר, אם אדם היה חלילה בזמן צרה, היה אומר, אני נודר שאני אהיה כהן. כבודו נולד, איפה? איפה נולדת? פה? אז אתה ישראלי, אני רוצה לשמוע את הפרסי. אמא שלך סיפרה. שים. כן. שעקו את עצמם, אמן, כן. כן. יפה, אז הנה, יש פה עוד עדות, שאני אגיד לכם, זה גם מסתבר, שימו לב ברכת כהנים, בבית הכנסת של פרסים, בפרט היזדים, תגידו לי אם אני טועה, רובם עולים לכהונה, עולים לשק הפיים, נכון או לא נכון? לא כולם? בכל אופן... טוב, אז צריך להתחיל לשלם, צריך להתחיל לשלם. טוב, נחזור, איך הגענו לכהנים, אני לא יודע. בכל אופן, גם כהנים צריכים לתת מעשר, כן. לא עולה, נטע רווי, נטע רווי, צריך לבדות אותו. אבל איך מונים ג' שנים? לא מונים ג' שנים, היום חשבן תשפד, חשבן תשפד, חשבן תשפב, ככה שלוש שנים, לא. זה הולך לפי ראש השנה, כן? ואז רק בט"ו בשבט, פירות שיחנתו לאחר ט"ו בשבט, צריך לדעת למנות את העורלה. בסדר? הפרסי, תהיו... תדעו לכם, בזכות הפרסים יש לכם חג הפורים. לא לזלזל, לא לזלזל. טוב, רבותיי, אני רוצה לדבר מספר שאלות שנשאלנו, הזמן קצר. טוסטר בשרי, להפוך אותו לחלבי. האם אפשרי, אני מדבר על הטוסטר פיצה, אתם יודעים איזה שעושים איתו טוסטים, כן? האם אפשר להפוך מבשרי לחלבי? אנחנו יודעים שכלי שהוא יבש באש, בחום, צריך ליבון, ליבון חמור, ופה לא מועיל ליבון חמור, זה יארס, אבל זה נכון, רגע, זה נכון, כאשר עשית בשר בחלב יחד, זה נקרא איסור הבלה, שמה צריך מכילה ליבון חמור, אבל... אם עשית טוסט נקניק בשרי, אתה רוצה להפוך את זה לחלבי, ועברו 24 שעות, ולא עשית יחד, זה נקרא בהלכה היתר הבלה. היתר הבלה מועיל יורד דרגה מליבון עגלה. לכן, אתמול שאל אותי יהודי, אמרתי לו, תדליק את הטוסטר על ריק, אחרי 24 שעות, 20 דקות, זה נקרא ליבון קל. זה יותר טוב מהגלה, וזה בסדר גמור. ודאי, ודאי, טוסט נקי, נקי, הטוסטר נקי. אתמול יהודי שואל, כבד שעברו עליו ג' ימים, האם אפשר לחמם אותו על הפלטה? התשובה היא כן. לא, לאחר צליעה, כי הרי אסור בישול. האם מותר לאחר הצליעה לחמם על הפלטה? כן. למה? כן, כי זה לא נקרא בישול. כמו עכשיו הייתי פה בכולל למעלה, והם שואלים, יש היום, אתם יודעים מה זה מנגל חשמלי? מה זה מנגל חשמלי? ביתי, ביתי שלמטה שמים מים, ולמעלה שמים את מה שאתה רוצה לצלות. עכשיו, יש על זה נידון, כתבנו את זה בספר, המים הרבה פעמים מעלים עדים, ואז אולי הייתי אומר שיש לזה דין של בישול. מה פתאום? הזיעה של המשקה זה לא נקרא בישול. בישול זה מעשה קדרה. בישול זה הרבה מים. פה אין לי הרבה מים. זה לא נקרא בישול. אין בעיה בדבר הזה. עכשיו, להניח כבד שנצלה, צלינו את הכבד, ועברו עליו 3 ימים וצלינו אותו, רוצים לשים אותו בקוס עם מים רותחים. מותר או שזה נקרא בישול? מותר. למה? כי זה כלי שני. כלי שני אין בעיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אסור לבשל אחר הצליה אם עברו על הכבד ג' ימים. זה לא הלכות שבת שאין בישול אחר צליה. האם יהודי שואל, הוא לקח כוס זכוכית לטבילה, חזר, מצא מדבקה, הוא פספס מדבקה על הכוס. האם זה חוצץ או לא, להלכה, אם זה במקום שזה מפריע, זה אדם מקפיד על זה, כן, זה חוצץ, חוזר ומטביל ללא ברכה. יש מעדן שנקרא דניאלה, בקשרות רבנות נהריה בלבד. האם זה בסדר? לא. למה לא? לכתחילה ודאי לא. יש שם ג'לטין בקר. ג'לטין בקר בדניאלה החלבי. הרב עובדיה הקל ג'לטין בקר, בדיעבד, ויש אומרים שזה היה רק בזמנו, היום הג'לטין הוא יותר בעייתי, לכן מי שמקפיד על כשרות לא יאכל את הדבר הזה. את מה לעשות? לשטוף את הכבד לאחר הצליה. בני אשכנז הביא את זה הרמה, כן, אנחנו הספרדים לא. לא, נשמה טובה, לא. לא, לא, אם עבר על הכבד ג' ימים, גם לאחר הצליה אסור בבישול, מחילה. אם היה בתוך מים, בתוך הג' ימים אין בעיה. יש פינצטה להוצאת עצמות מהדג. אני לא מכיר את זה. אמרו לי שיש פינצטה שמוציאה עצמות מדג. למה? שרם ישראל. אנשים היום מפונקים, נשמה. לחמם מותר, לבשל אסור, לחמם במיקרוגל מותר. מי שאכל דניאלה שיקום לסליחות. הוא קם כל השנים לסליחות, אז שיקום גם השנה, בעזרת השם. אנשים מתקשרים אליי, הרב, אכלתי בטעות, נו מה אני אעשה, תקום לסליחות. אתמול הייתי באולם, סתם לא, יש לנו משגיח מטעמנו, היה באולם, בדק הכל, ואז אני אומר לו, יש להם שם איזה תפריט של בשר תחון עם שקדים וחמוציות, לא משנה. שקדי מלך, יש לי את זה מוסרט. אמרתי לו, מה עם השקדים? אמר לי, מה הבעיה בשקדים? אמרתי לו, אגוזים, אגוזי מלך. בואו נפרוס את זה, פרסנו את זה על נייר לבן. אתה רואה חרק, ככה גדול הולך. רבותיי, שקדי מלך, אגוזים, אגוזי מלך, שקדים לבנים, לבדוק, לבדוק ולבדוק ושוב לבדוק. לא, לפזר ולבדוק, זה הכל. אה? לשמור בקירור. זה מאוד טוב, מאוד עוזר, זה לא פותר מבדיקה, אבל לשמור בקירור. לא, אלה עם הקליפה אין בעיה, גוזי מלך, אני מדבר על הכלופים שמגיעים באריזות גדולות, באולמות, הכל בגדול, צריך בדיקה. כן. אם הוא צלע אותו, אוקיי, אבל הוא קנה אותו בתוך ג' ימים לשחיטה או אחרי ג' ימים לשחיטה? אז אתה שואל, אז אני אומר לך, רוב הכבדים שמשווקים בחנויות עברו עליהם ג' ימים מהשחיטה. אלא אם כן כתוב לך תאריך שחיטה, תפשין, תאריך שחיטה, יש שם שעת שחיטה. הם מחביאים את זה, הם מנסים, אני יודע, נו. בקיצור, יהודי שואל, ירק אלים לא מפוקח עם חומר סטרילי? לא. חומר סטרילי זה לא 100% ולכן לא להקל. עופות לנדו, בדץ לנדו, עופות, אין שום בעיה לספרדים. עופות של אשכנזים, אין שום בעיה. רבנות טובה, אין שום בדץ טוב, אין בעיה לספרדים. יש הלכה יין מגולה. צריך לדעת, נכון שהיום אין נחשים מצויים בינינו, ואפשר משקין מגולים, מרן מפורש, אבל דרך אגב, גם מרן שדיבר שאין נחשים מצויים, במושבים, בתים צמודי קרקע, מצויים כל מיני ברחשים וכל מיני, יכול להיות גם נחשים, חד משמעית, צריך לא להשאיר משקין מגולים. עכשיו, יין יש לו הלכה אחרת, איסור של גילוי שייך ביין, במים, בחלב. עכשיו יין שישרתי אותו פתוח, לא במקרר, לא בארון, הרבה פעמים פג הטעם שלו כבר, הוא נהיה לא טוב. אסור לך לקדש עליו, הקריבהו נא לפחתך, מה זה לפחתך? לאדם מכובד, היית מביא מהיין הזה, אסור לך לעשות עליו קידוש. אלא אם כן הוא מכוסה. אני לא מדבר שהרבה ברחשים מגיעים ליין פתוח. לא על זה אני מדבר. אני מדבר מכוסה מצד גילוי, ובקידוש אז יש לך בכלל בעיה. יש גמרא בעבודה זרה. יין מבושל, אין בעיה. אז לכן היינות היותר פשוטים, הם עוברים בישול, אין לך בעיה של גילוי, גם אם זה היה פתוח. אבל יין שהוא לא מבושל, כמו היינות המשובחים יותר, הם לא מבושלים, שם רמת הגולה, נכון, שם אתה לא יכול לקדש על זה, אתה לא יכול, למה? כי זה גילוי, לעשות קידוש, מרן מפורש. נכון, כי זה איבד את טעמו. מה מצד? מה מצד? מצד מה? פג טעמו, לא ורחו. מה הדין אם זה היה פתוח כמה שעות? מי ששותה יין יודע שיין, עכשיו הוא פותח לפני 3 שנים היין, הוא מעברר אותו. כמה זמן מעבררים יין? שעה, 40 דקות, משאירים אותו פתוח. עכשיו, הוא הולך לבית הכנסת בערב שבת, פתח את היין, הוא חוזר, מים יין מגולה. לא, לא שמים פקק, לעברר אותו. או, האם זה לילה? מה, בשעה מועטת, כמה שעות, פשטות דידת המגן אברהם, משנה ברורה, אין בעיה. אין בעיה. מה אנחנו עושים בליל הסדר? כוס שני מוזגים, מתי שותים אותו? אחרי המגיד. עוברים כמה שעות. אין בעיה, אין בעיה. מה הדין מיץ ענבים שהוא מפוסטר? לדעת הגר"א יוסף זה נקרא מבושל, אז אין לך בעיה. לדעת האשכנזים זה לא נקרא בישול, ויש לך בעיה. מה אתה שואל? יין מבושל אין בעיה. דעת הטור, הרמב״ם, אין בעיה. יין נשמה, מבושל או לא מבושל? מה אתה אומר? יש יינות יבשים מבושלים, הזולים מבושלים, היקרים לא מבושלים. כבודו יבדוק. כבודו יבדוק ויתחיל לקנות את הלא מבושל לכבוד שבת קודש. פחות מ-50 שקלים זה מבושל, נחילה. אתה שותה וודקה, נראה לי אתה. נראה לי אתה שותה וודקה. אבסולוט, רק שאתה לא תהיה מסתול. אני מקווה שאתה לא כהן. כן. כן. אם אתה תוכן אותו, תוכן אותו דק, 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 השרית אותו במים עם סבון, שטפת אותו טוב, טוב, ולאחר מכן תחנת אותו דק, דק, כולי ואלווי. כי יש אומרים שזה בעיה של ביטול איסור לכתחילה, יש אומרים שזה לא נקרא ביטול איסור לכתחילה, כי בוודאי יש בו חרקים, זה דרבנן. לכן אתה יכול. אם הוא תוכן את זה דק, דק, הוא יכול. דרבנן. זה לא ביטול איסור לכתחילה, ודאי, זה ספק, זה ספק. זה לא פשוט שזה דאורייתא, זה דרבנן. לא. כן. כבודו מדבר, זה מאכל דרום אמריקאי, שהם פורסים בשר חי. איך זה נקרא? הבשר החי, קרפצ'יו, עם לימון וכל זה. מה השאלה שלך? מה עם דם? הרי זה לא עבר בישול. לא, זה לא צריך בישול. זה, הבשר הזה הוא חי, אבל הוא עבר הכשרה. הוא עבר עכשיו, ודאי, במפעל מכשירים את הבשר, באולם מביאים אותך, מביאים לך את זה דק דק דק, אבל היה מי שרצה לטעון שהיום אין בישולי גויים בבשר, ולמה? הנה, קרפצ'יו, אנשים אוכלים אותו חי. זה לא נכון, כי אין דרך, אין דרך. אפשר לאכול אותו עם הלימון ועם זה אפשר, אין דרך. זה בדרום אמריקה שיוכלו אותו, אנחנו פה בישראל, אתה בערב שבת, הבשר שלך מבושל או לא מבושל? ודאי מבושל. דגים, דגים, נכון, מביאים אותו חי, בסושי, נכון? עזוב, אני לא נכנס לעניין של בריאות, יש היום כאלה שאוכלים את זה. טוב. רבותיי, בואו נתקדם. אולי נאמר משהו שקשור לפרשה ברשותכם. היום אני רוצה לדבר על הנושא של הכל לטובה. לא רק בגלל המלחמה רואים אנשים הרבה פעמים עצובים, ממורמרים, מדוכאים. לא, לא, לא רק בגלל המלחמה, לא רק בגלל שחיילים שלנו שם. ממש לא. אתה שואל את עצמך, למה? אם אני עכשיו ילך מבסוט, שמח, מחייך, כולנו מכירים את זה, יעצור אותך, בן אדם ישאל אותך, מה אתה מבסוט? לא רגילים לראות בן אדם שמח. בן אדם מחייך, למה? אולי הוא לא שפוי. למה? אדם, כי אתה בא ואומר איך אפשר להיות שמח, כל כך הרבה בעיות יש לבן אדם, לא עלינו, כל אחד והתיק שלו, וזה הבן שלו, וזה הבת שלו, וזה אשתו, וזה בעיה בריאותית, והוא פרנסה, ולא חסר. אני חושב, מתכון לדבר, שאם אנחנו נאמץ אותו בעזרת השם, זה יתרום לך שמחה, ואני אסביר. כולנו מכירים את הפסוק, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. אומר רש"י, שבין שהכל לטובה. שרה עברה חיים קשים. 90 שנה בלי ילד, 90 שנה שהבית ריק. אני הכרתי כאלה זוגות שאולי 4, 5 שנים, 6 שנים, וצמחו להם קרניים שלא היו להם ילדים. 90 שנה בלי ילד, ושרה שווין הכל לטובה. עברו עליה לא קל עם כל הגר ועם כל ה... היא הסתכלה על הכל בטוב. אם אתה מסתכל על החיים, מסתכל על החיים שזה לטובתך, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא גובה לאדם פרתו של חברו שלא בטובתו. נכון, עכשיו זה כביכול רע לך, אבל אתה לא יודע מה זה במקום מה. אתמול מישהו סיפר לי, אברך מסכן, הלך לו ראש מנוע ברכב. כמה אלפים טובים, מסכן, בתשעה באב. אמרתי לו, נשמה טובה, אני לא בא לנחם אותך, אני לא בא, אני רוצה להגיד לך משפט אחד. אני אתמול בבוקר ישבתי עם הורים שהבן שלהם נהרג בעזה. על מה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? 5, 10? על מה אתה בוכה? על הכסף. אתה היית מסכים חלילה. אתה יודע מה זה לאבד בן שלא תדע, שלא תדעו. שם ישמור. זאת אומרת, צריך לקחת, שרה לקחה כל דבר בפרופורציה. שווין בת קוף כבת קף, אז נכון שרש"י מפרש ליופי, אפשר להסביר בת שבע כבת קף ליופי, אפשר להסביר לא. שווין הכל לטובה, גם כשהיא הייתה קטנה, היא הסתכלה על הכל לטובה. גם כשהיא התבגרה הכל לטובה. היא הסתכלה כל דבר למיתו התברך. תדעו לכם שמי שמסתכל בחיים שלנו, ביום יום, יש המון דברים שאנחנו לא מבינים. לא מבינים. למה? למה, ריבונו של עולם, למה? למה זה מגיע לזה ולמה זה... אבל אם אתה חי אמונה, אתה הרבה יותר קל לך, הרבה יותר קל. הגמרא אומרת, אמרה במדרש, רבי יהושע בן לוי, היו לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים, עוד יני נא את דרכיך, למה אין צדק בעולם? למה אין צדק? אליהו הנביא בא איתו לסיבוב, הוא היה לו, היה נפגש הרבה עם רבי יהושע בן לוי. נכנסים לבית זוג של עניים, היה להם עניות נורא למעט פרה אחת. הגיעו העניים האלה, נתנו לאליהו הנביא ולרבי יהושע בן לוי לישון על המיטות שלהם, ואת האוכל שלהם. באמצע הלילה אליהו הנביא אומר, ריבונו של עולם, תיקח להם את הפרה, יש להם פרה אחת, תיקח את הפרה, שלא יהיה להם מה לאכול, אין חלב לילדים בבוקר, שלא יהיה. הלכו לבית של עשירים, רוצים להיכנס, בעל הבית פותח את הדלת, לכו לעבוד, פרזיטים. אליהו אמר, ריבונו של עולם, יש להם חצר לפני הבית, שהם ימצאו את האוצר בחצר. רבי יהושע בן לוי אומר, אני לא מסוגל להמשיך ללכת איתך, תסביר לי מה אני רואה פה. אומר לו, תדע לך, אבל בזה דרכנו נפרדות, אמר אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי. אני נגזר עליו שאשתו בר מינן תמות באותה שנה. אמרתי, ריבונו של עולם, בזכות ההכנסת אורחים, ייקחו לו את הפרה במקום שיקחו לו את אשתו. העשיר שזרק אותנו בבושת פנים, שימצא אוצר בחצר. יש לו אוצר בחצר. התפילה שלו יזכה למצוא אותו. תדעו לכם, אם אותה, הוא היה מקבל את השכר שלו, שיקבל את השכר שלו. רבי יהושע בן לוי יצא מהפגישה הזאת עם אליהו הנביא, אומר, איזה סדר יש בעולם. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. גובה אדם חובתו של אדם בטובתו. עשיר בשורו, עני בשאו, אלמנה בתרנגולתה. רבי משה שירר מארצות הברית, הוא אומר שהוא היה ילד קטן, קדח מחום, הייתה עניות גמורה, אמא שלו אספה כסף מהקופה צדקה לקנות לו תרופה. אספה את הכמה שקלים שהיה, גרדה מפה, גרדה משם, רצה לקופת חולים לקנות לו את התרופה, להוריד לו את החום. בדרך היא חוזרת, מעדה. מעדה נפלה, נשבר הבקבוק, מזכוכית, נשבר. רבותיי, הוא מספר, משה שירר אומר, אני... היא רצה לבית מרקחת, בחזרה, להתחנן אליהם שיביאו, יתשלם להם אחר כך. אומר לה, הרוקח, ניצלת, ניצלת, הילד היה הולך, היה רעל בפנים. לפעמים נראה לך שזה חושך, אבל תדע לך שזה האור הגדול. זה נראה לך, מה, איך אפשר? אדוני, קצת, קצת, עם אמונה, מכסה שמיים באבים. הקדוש ברוך הוא מכסה, לפעמים זה חשוך לך, אבל מה כתוב אחר כך? המכין לארץ מטר, מגיע ישוע, אחרי כל הכיסוי שמיים באבים. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, בשעת צרה אדם יעורר עצמו, כל מה שעושה השם זה לטובה. כל מה שעושה השם זה לטובה. העולם הזה זה פאזל, אבל פאזל של 2 מיליארד חלקים, לא של מלא חלקים. להבין את זה אתה לא תבין. פעם סיפר, הייתי בשיעור, היה שם בבית מדרש שלו, הרב מוגרבי מחולון. והוא סיפר שיהודי אצלו בקהילה ערב סוכות, בנה סוכה, עלה לשים את הסכך, נפל, שבר את הרגל. בבית חולים, צילום. הקדוש ברוך הוא מנה לו, היה לו גידול שבכלל הוא לא היה מודע אליו. לא היה מודע אליו. נשבר לו הרגל, נשבר. כואב, כואב מאוד. מבוגר, אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא שומר על הבן אדם. ערב, וידעתם כי אני השם. בערב, גם אם זה נראה ערב, זה נראה חשוך, תדע לך, אומר הקדוש ברוך הוא, זה ממני. תורי זהב, זהב זה מידת הדין, נעשה לך עם נקודות הכסף, כסף זה רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, השם אלוהיך מעשריך. אם אתה מאמין שזה ממנו, ותדעו לכם, עכשיו אתם ברוך השם פה בירושלים, יושבים על זרי הדפנה, אנשים סובלים, אתם יודעים כמה הורים אני מכיר שהילדים שלהם נמצאים בלא האויב, בפנים, בעומק. הוא אומר לי, הרב, אני לא ישן בלילה, לא אחד ולא שניים. זה לא פשוט, ושם זה, תדעו לכם, אבל אדם שחי אמונה, אנחנו צריכים בעזרת השם, כמובן, התפקיד שלנו, ודיברנו על זה פעם, אנחנו לא יוצאים לחזית, לפחות להתפלל בוקר, צהריים, ערב, להתפלל על החיילים, להזכיר אותם, פרק תהילים, מתי שיש לך זמן, יש לנו דין של ערבות, חובה. ואני לא מדבר על המפונים. אתם חושבים שזה קל להתפנות מהבית? אני הלכתי לדבר באחד מהבתים, השם ישמור אותך. אני דיברתי בפני מפונים מסדרות ואשקלון, באחד הבתי מלונות סמוך לירושלים. אני אומר לכם, תחשוב שמפנים אותך שם הבית, תיקח מה שתיקח, זה לא המיטה שלך, זה לא הבית שלך. זה לא המסגרת של הילדים שלך, זה לא זה, ואתה לא יודע מה מו מי, וכמה זמן, אז אנחנו צריכים להשתתף איתם, עם ישראל בצרה, אנחנו נתפלל עליהם, אנחנו נלמד להצלחתם, אנחנו נקדיש, עכשיו נעשה מי שברך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, וכל כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד בדבר מצרים, נעים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, ישמור הקדוש ברוך הוא ויציל את חיילינו ואותנו מכל צרה וצוקה, מכל נזק ומחלה, ויחזקם ברוחם וגופם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשיהם, יחזרו בריאים ושלמים, הם וכל החטופים, ישלח רפואה שלמה לכל החולי עמו ישראל, הפצועים ששוכבים על ערש דווי, ידבר שוננו תחתיהם ויעטרנו בכתר ישועה בעטרת ניצחון, וקוים בנו הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב. תודה רבה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לנו. רבי חנניה בן הקשה אומר,